עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, שלום לך, ערב טוב.
שלום לך, ערב טוב.
מאיפה נתחיל, ממה שסיימתי איתה, או נעבור כבר לדברים אחרים?
אני אצל את ההזדמנות לחזק את ידיה של חברתי, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שעוברת תקופה, ימים לא קלים, מותקפת מכל עבר על דברים שהיא אומרת, או דברים שהיא, דגלים שהיא נושאת. ו...
או גיבוי שנותנת למי שהיה עוזר שלה, אני... אלישע ירד.
אני רואה אותה בעבודה בכנסת ובעבודה בכלל, ובאמת עם ישראל התברך בשליחת ציבור נאמנה שפועלת בכל כוחה למען עם ישראל ומחזק את ידיה.
אוקיי, לא, אני התכוונתי במיוחד, בעיקר לדברים האחרונים שדיברתי איתה על ערוץ 14, סיפור שטראוס והסתימת פיות הזו.
תראה, כמי שהקים כלי תקשורת לפני שנכנס לכנסת, אני רוצה לומר לך, יש ריבוי הערוצים הוא דבר מבורך, כיוון שהוא נותן פה להרבה ציבורים שהיו מודרים מהתקשורת הישראלית ומהזירה הציבורית הישראלית. וזה לצנינים בעיניהם של ברוני התקשורת, אדוני הארץ, שלא מסוגלים להכיל את זה שבציבור שחושב אחרת, ציבור שמרני, ציבור לאומי, ציבור דתי, חרדי, שאומר את דברו, אומר את חי על פי משנתו ותורתו העמוקה והמבוססת והמושתתת, וזה לא מתכתב עם עם הישראליות שמישהו דימה בנפשו לבנות, ואנחנו אומרים, ישראל, איך, יש 70 פנים לתורה, ישראל אשר בך התפאר, זה גם אנחנו, ו...
אתה מביא דוגמאות, מהעולם היהודי שלנו לאנשים שלא יודעים איך, מאיזה צד פותחים ספר תורני, אז...
אני לא רוצה, להתגולל ככה, אתה יודע, כל ישראל, כולם קדושים. אבל, 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 בוודאי כשאנחנו מדברים על, הנושא של סתימת פיות וחופש הביטוי, והרי, אותם נושאי דגלים של הדמוקרטיה, שצועקים דמוקרטיה, חופש הביטוי זה אחד מהדגלים הכי חשובים, אז
תלוי לאיזה צד.
רק ששומעים את מה, שרוצים.
כן, תלוי לאיזה צד.
בעניין ערוץ 14, ובעניין רדיו קול חי, וערוצי רדיו ותקשורת אחרים, צריך לחזק אותם, וצריך, לחזק את התשתיות של המחנה הלאומי יהודי, כך אני קורא לו, גם ברדיו, גם בגלי ישראל, וגם בערוץ 14, ברדיו כל חי, ותחנות רדיו אחרות, ותחנות תקשורת אחרות, לעשות הכל כדי שבעלי הון שלנו יפרסמו יותר ויותר אנשי עסקים שמזדהים עם האג'נדה התקשורתית שלנו, יפרסמו יותר ויותר, ישקיעו יותר ויותר, ויתנו רוח גבית. אנחנו צריכים ללמוד מאחנו, אני אומר, עדיין, כן, כן, אחנו, בשמאל, איך הם נלחמים על מה שחשוב להם, גם אנחנו צריכים ללחם, גם על עולם התורה, וגם על הזירה הציבורית, זאת זירה לא פחות משפיעה, פעם היו אומרים...
ואם אנחנו מדברים על חופש ביטוי, ולא, ונגד סתימת פיות, אז גם צריך לאפשר למפגינים של השמאל להפגין בכל מקום שהם רוצים, גם אם הם מפרים ל... אישי ציבור ליד בתיהם, גם אם הם מגיעים לנווה עתיב ומבקשים להפגין ליד המלון שבו שוען נתניהו ומשפחתו, גם אם המשטרה מנע מהם עד עכשיו, בדקות האחרונות התיר עליהם להיכנס לתוך נווה עתיב ולשבש שם את החיים, גם זה חלק אולי מחופש הביטוי.
א' כל, חופש הביטוי הוגבל בחוק, ובפסיקה נקבע על ידי השופט אהרון ברק. עוד לפני, בשנת 2005, שחופש הביטוי נגמר איפה שמתחילה אלימות ואנרכיה. וככל שאותם מפגינים משמאל, אגב גם מימין, אם היו כאלה, אני, אתה יודע שעמדתי, הובלתי עם חברי הטוב ברלי קרומבי ועם חברי הנוספים את הצהרות הימין, ושם עשינו הכל והצלחנו לא לשבש את החיים, לא לעצור צירים, לא לחסום כבישים ולפעול על פי חוק. כשהפעולה נעשית כנגד החוק, לא החוק ששינתה לאחרונה היועצת המשפטית לממשלה, גלי ברם יערה, שקבעה קביעה חדשה, אין מחאה בלי שיבוש החיים, שיבוש סדרי החיים. זה... זה חדשה, חדשה שאנחנו לא מקבלים אותה. אנחנו כן נתפסים למה שאמר השופט אהרון ברק, אם יש שיבוש של החיים ואנרכיה ואלימות, שם נגמר חופש הבידוי. וככל שהמפגינים מול ראש הממשלה, מול חברי כנסת אחרים, לא משבשים את החיים, לא לסביבה ולא לנבחרי הציבור, ולא נוקטים אלימות כלפי נבחרי הציבור, אז מותר להם, הכל על פי חוק. אם הם פועלים באלימות, באנרכיה, והם משבשים את החיים לסביבה או לנבחרי הציבור, כזאת לא יעשה, וזה המשטרה צריכה למנוע.
חופש ביטוי. הביטוי החמור שאמר עורך הדין אופר ברטל, טייס לשעבר, איש שמאל, על נתניהו, שהוא גרוע יותר ממרגל איראני, גם זה חוסה תחת חופש הביטוי, למרות שהוא התנצל, אמר, השתמשתי בביטוי הלא נכון, אבל לעצם האמירה, כי זה הולך ומקצין פה.
אני חושב שזאת אמירה חמורה מאוד, ואני חושב שהיועץ המשפטי לממשלה צריך, היועצת המשפטית לממשלה צריכה לבחון את האמירה הזאת, האם היא עולה כדי התבטאות שנוגדת את החוק.
אוקיי, הוא הבהיר, אם הוא הבהיר את עצמו ו... די התנצל, אני חושב שזה מיותר, אבל אני מדבר בעיקר על אלה שיבואו בעתיד. מישהו פה אולי, אתה חושב אולי שמישהו מפעיל פה מכונת רעל? ואת הצמד מילים האלה, לא אני המצאתי, אמר את זה יאיר לפיד לפני שנה.
אני חושב שראשי השמאל לא לוקחים אחריות על הסיטואציה.
מי זה ראשי השמאל?
בעיקר בני גנץ ויאיר לפיד לא לוקחים אחריות על הסיטואציה.
כי הם מפחדים אולי מהמפגינים?
לא. כי הם מפחדים מהאנרכיסטים בצד השני, והם מפחדים מהשמאל המטורלל, תסלח לי, עזוב, אני חוזר בי, לא מטורלל, השמאל הקיצוני, שמהלך עליהם אימים, ופשוט מפחיד אותם ומונע מהם לבוא להסכמות, להתכנס סביב השולחן, לשבת ולפתור את, את נקודות מחלוקת. אני אומר לך...
הם שבועים בידיים שלהם, של השמאל הקיצוני?
הם פשוט, הם שבועים או בידיים שלהם או בידיים של היועצים שלהם, שאומרים להם, אם אתם תלכו להסכמות, אתם תפסידו את התלחם הפוליטי. הפוך, בני גנץ, אם ילך להסכמות, ירוויח את חייו הפוליטיים. נכון לעכשיו, יש הרבה מאוד מנדטים שמחכים, חונים אצלו, מה שנקרא, אנחנו רואים בסקרים, ומחכים שהוא יהיה המבוגר האחראי.
אבל אתה יודע שהמנדטים האלה יכולים לחזור לימין, מאותם אלה שמתלבטים ורוצים את המהלכים של, אתה יודע, מהלכי שלום או מהלכים של פשרה. אם הליכוד יבוא ויאמר, אנחנו מרפים עכשיו מהרפורמה, ראינו מה קרה כאן בחצי שנה האחרונה, בואו נחכה עם זה, בואו נעשה את זה בשלב מאוחר יותר, בצורה של הסכמה, של הידברות.
אני אענה לך, בצלאל, אבל אני רוצה להשלים את התשובה הקודמת ברשותך. אם בני גנץ יגלה אחריות ויבוא, יתכנס עם השולחן, הוא ירוויח את חייו הפוליטיים, כיוון שהמנדטים שחונים אצלו, אולי מישהו מהם יישאר אצלו, אבל, והוא יזכה להערכה ציבורית, אבל כשהוא מפחד וחושש מהשמאל הקיצוני, ולא מגיע איתנו עם הליכוד, עם המחנה הלאומי, להסכמות, ואני אומר לך שהיו לי שיחות עומק עם חברי כנסת, אפשר בשני לילות לגמור את כל נקודות המחלוקת, ולצאת, איך אני אומר, להמציא את הישראליות
לשיום חמש שנים. ואתה מכיר את ארבעת הח"כים בליכוד או בקואליציה, שלא ייתנו לכם יד להתקדם?
לא בליכוד. אני מדבר על שיחות
כן, אבל אני שומע, מצד שני שיש גם בתוך הקואליציה לפחות ארבעה ידיים שלא יורמו כשתתקדמו עם הרפורמה.
אני אומר לך שבליכוד כולם, אולי אחד, אבל אני מעריך שכולם יהיו נאמנים להחלטת הסיעה ויפעלו על פי החלטת הסיעה. אני מכיר את האנשים,
והחלטת הסיעה תהיה אומר... שמה שאם לא מגיעים להבנות עם השמאל ממשיכים ברפורמה כפי שתוכנן?
והחלטת הסיעה, עזוב את הרפורמה שנייה, אנחנו עכשיו לפני הנקודה הנוספת של...
עבד על מיני שופטים, שתבוא אחרי חוק הגיוס, כן?
החלטת הסיעה תהיה שאם אנחנו עשינו הכל כדי להגיע להסכמות, והשמאל לא בא איתנו להסכמות וקלו כל הקיצין ואין סיכוי להגיע איתם להסכמה, אנחנו מחויבים לציבור שלנו, מחויבים למחנה כולו, למחנה הלאומי כולו, ואפילו, אתה יודע מה, מחויבים למערכת המשפט ולתיקונה, באופן שתיכנס ועדה למינוי שופטים, על מה אנחנו מדברים על ועדה למינוי שופטים, בואו נשים את האצבע על הנקודה, אנחנו מדברים על חמישה נציגי אופוזיציה וחמישה נציגי קואליציה, זה מה שאנחנו דורשים. רוב שוויון מוחלט בין חברי הוועדה מהאופוזיציה לחברי הוועדה מהקואליציה.
ואיך מגיעים
להסכמה? חמישה וחמישה. ההסכמות ייבנו כשבאים למנות שני שופטים, אחד יהיה על דעת האופוזיציה והשני על דעת הקואליציה. וכך כל פעם נמנה שני שופטים. זאת אומרת, מה שאנחנו דורשים, תשים לב, זה לא לתפוס בעלות על הוועדה, או להשתלט על הוועדה, אלא שיהיה איזון.
זה לא עדיפה השיטה של היום עם הרוב ששינה גדעון סער בשעתו, עם הרוב שיש היום, כי בצורה הזו, הילד שקד הצליחה לקדם את אותם שמרנים. מה היו לו חכמים בתיקון הנוסף?
אני אסביר. הילד שקד הייתה בנסיבות חסרות תקדים ב-20 השנים האחרונות אולי, ואולי גם לפני כן, שבהם היא כיהנה לצד ראש לשכה שלא היה לעומתי. בכל שנות קיומה של הלשכה, לשכת עורכי הדין אני מדבר, לשכת עורכי הדין ישרה קו עם שלושת שופטי בית המשפט העליון, כן. ובעצם כשהמחנה הלאומי, הרכיב את הקואליציה, היה לו שלושה נציגים היו לו בוועדה למינוי שופטים, שלושה מתוך תשעה. וכשהמחנה הלאומי היה באופוזיציה, הייתה לו רק אצבע אחת מתוך תשע אצבעות. זאת אומרת, בין אם המחנה הלאומי בקואליציה ובין אם המחנה הלאומי באופוזיציה, יש לו מיעוט מובנה. ולאופוזיציה יש רוב מובנה ביחד עם לשכת עורכי הדין ובית המשפט העליון. זאת אומרת, כשיש לצד הליברלי רוב מובנה ולצד השמרני יש מיעוט מובנה, בית המשפט נראה כפי שהוא נראה, וציבורים הולכים וגדלים, לא מוצאים את עצמם מתקללים באותו בית המשפט. מה שאנחנו מבקשים זה חלוקת המשאב הציבורי הזה שקוראים לו בית המשפט העליון באופן שוויוני בין כלל מרכיבי החברה. וזה בדיוק מה שאני
אומר. וגם אז אתה אומר, אם אין הסכמות, ואם אין הסכמות, הטקו הזה יישאר בכל מצב.
ובדיוק שהאיזון הזה, עכשיו אני אומר לך שאנחנו אומרים את זה לכל נציג שמאל אפשרי, בכל כלי תקשורת שזכרנו בישראל.
אני לא בטוח שיש מי שרוצה לשמוע בצד השני, ולא כולם מבינים גם את המשמעות.
אין לאף אחד יכולת להתמודד עם הנוסחה המאוד מאוד מאוזנת וצנועה הזאת, שדורשת סך הכל שוויון, ואני מקווה שיבואו לדבר הזה, ולא יתגוללו עלינו ויאמרו, עדיין אנחנו רוצים לשמר את הרוב שלנו, מה לעשות? אנחנו דורשים להיות שווי זכויות במדינת ישראל.
טוב, נמתין עוד קצת, כי הבטיחו לנו שחוק הגיוס...
אגב, לשאלתך,
כן, לסיום.
אגב, לשאלתך, למה אנחנו יכולים, אתה אומר, הליכוד יכול לרדת מהרפורמה,
לא אמרתי לרדת. א', אפשר לחכות עם זה ולעבוד בצורה אחרת קצת, וגם אפשר בזמן הזה לקדם הרבה דברים שעוד לא קודמו כאן מאז הקמת הממשלה, והרבה אנשים מייחדים להם, מכלכלה וחברה וחוק הגיוס שהחרדים דורשים וצריך לקדם את זה, יש הרבה דברים.
הממשלה מקדמת במקביל הרבה מאוד נושאים. ביוקר המחיה אנחנו לא מפסיקים לטפל, אם זה בהוזלת מחירי החינוך ב-0-3 חינם, אם זה בהשוואת תו התקן הישראלי לתו התקן האירופאי והכנסת הרבה מאוד מוצרים למשק הישראלי, לשוק הישראלי והוזלת המחירים בישראל, אם זה קיזוז נקודות במס הכנסה באופן שגילאי 2-18 במקום משפחה תקבל 470 שקלים בזיכוי במס. יש עוד
טוב, בדברים האלה צריך שהצדק ייראה לא רק יעשה.
אבל אני אומר
משפט לעניין סיום, חייבים לסיים, כן.
לעניין הרפורמה, אנחנו לא יכולים להפנות גם לציבור עצום שדורש את חלקו ודורש להיות שווה זכויות במדינת ישראל. אם אנחנו נעצור את הדבר הזה, בעצם לימין לא יהיה לטעם ללכת לבחירות, כי מצביעים ימנים יגידו, אנחנו ביקשנו שינוי, קיבלתם 64 מנדטים, לא הבאתם את השינוי, אז למה אנחנו הולכים לבחירות? זה מה שצריך לשנות.
אוקיי, חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, תודה שדיברת איתנו.